ועוד הרב רצון הרוסי שליטה הקימו את העולה של המערכת של הנימים המונות התורנים בארץ ישראל, ועוד הרב הראשי הרב לאו שליטה, ועוד הרב רוזן. אני חייב לפתור משפט שקשור לכל השערה בארץ סביב הכנס הזה מאתמול בערב. בדרך נסעתי עם מודיעין לכאן, וכל הדרך אני שומע רק דיונים על מה שנאמר פה אתמול בערב. אני רוצה עוד משפט אחד לומר. אתה שומע אנשים, חברי כנסת, שופטים, אנשים רציניים, שבורים ועמי ארצות, מה זה משפט עברי? כי משפט עברי לא מכיר בתקנות, לא מכיר בכנסת, לא מכיר בדמוקרטיה, לא מכיר בתנאים שלנו, כאילו דנים דיני מוות עד היום, איזה דברי הבל, חברי כנסת, חברי ועדת חוקה ומשפט. אבל השם אנחנו. כבוד הרב רוסי, כבוד הרב השם, הוא מרים את הנושא הזה, מפרסם, אבל אין מספיק פרסום לפסקי הדין של אמונות. יש קרח יפה פה, פה ושם, אבל כינוס, אם הייתי נצא שר המשפטים, הייתי אומר לו כאן, אם אתה רוצה באמת לקדם את המשפט העברי, ששר המשפטים יפרסם את פסקי הדין עם המונות שנכנסים בארץ. והציבור יראה וישפוט מה קרה, מה עושים, מה קורה בבתי הדין האלה. שראיתם, אתם עוסקים בשאלות הכי מודרניות, בשאלות הכי מעשיות, בצורה משפטית, עם רמה משפטית גבוהה, עם רמה מוסרית גבוהה, ויש מה ללמוד מאיתנו. נכון, יש לי גם פעם דין, היה לי דין תורה פעם על אחד שהדליק נר חנוכה והזיק. אבל לא, זה לא הנושא שרציתי לדבר עליו כאן, כי כאן זה בשליחות ושותפות. שם זה היה בלי שותפות, בלי שליחות, בלי שותפות, לכן אני לא עושה בנושא ההוא. פרסמתי את זה בספר שלי, אני אעסוק כאן בנושא אחר, בדין תורה שלפנינו. נושא כבד. הרב ליאור דבר כאן על עורכי דין. אז זה סיפור עם עורך דין. מישהו טבע עורך דין, על כך שהוא עשה, הוא היה... הוא ערך, הוא קנה קרקע, הוא ייצג קבוצת קונים שקנו קרקעות, הוא קנה את הקרקע, נרשם על שמו, בצורה ייצוגית נרשם על שמו, וסיכמו שהמחיר של הקרקע יהיה 50 אלף דולר. אבל זה היה בתורה שבכתב. בעל פה, סיכמו שישלמו עוד 50 אלף דולר, וזה לא נכתב בחוזה, בכוונה. רבותיי, יש בעיות מיסים וכדומה, כל מיני טריקים שמוכרים לעורכי דין שעוסקים בדיני קרקעות, מוכרים ב-50 אלף דולר, אבל יש עוד 50 אלף דולר בעל פה. וזה לא היה שום סיכום בכתב ושום מסמך, כי הכל היה מסודר. יש הוכחות שהקונים שילמו יותר מ-50 אלף דולר, הם שילמו 70 אלף דולר. זאת אומרת, ברור כשמש שהם שילמו גם על התוספת. אבל כל הקונים מכחישים, אין קשר, העורך דין אומר, אני חתום רק על העסקה 50 דולר, יותר לא. וברור כשמש, יש כאן ברור שהם שילמו יותר. כמו זאת אומרת שהיה מדובר ביניהם על עסקה נוספת. והעורך דין הזה, יש כאן, אני כעורך דין, הוא רוצה לשמור על ישרותו, הוא לא, כביכול, לא עסק בעניין נוסף למה שיהיה כתוב בחוזה. בחוזה 50, כבוד הרב הראשי, ראשון לציון. ובכן, לענייננו, מה שברור, אותו עורך דין מודה שהוא השליח של קבוצה. עכשיו, מה הדין של התביעה הזאת? הוא מכחיש כל קשר עם היתרה, הקונים ששלחו אותו לא רוצים לבוא לדין, לא מכירים, נעלמים גם אנשים דתיים שלא רוצים להכיר במערכת הדין, ואנחנו, יש לנו לפנינו רק תובע המוכר והנתבע עורך הדין שקנה רק ב-50 דולר. רבותיי, הנושא הזה הוא נושא באמת מעניין. התוספות ריד, מסכת קידושין גפן ג' אומר, בהקשר אחר, שהכלל שאין שליח דבר עבירה, אין פירושו שהפירוש הפשוט הוא שאין שליח דבר עבירה, השליח הוא זה שעבר את העבירה, וגם השליח אין זיקה לעניין. אומר התוספות ריד משפט כזה, ואף אגב שליח לא מצא לפטורי, כמו שהוא פיקח, נפקמינה, דילקה שלום מיני, מברם נמשלח. התוספות חדש גדול מאוד, שגם מקום שאין שליחות, כשתת ורעבירה, המשלח לא נפטר לגמרי מאחריות. התורה, זה שחידשה, שאין שליח ורעבירה, רק אמרה שהשליח הוא זה שנושא באחריות. לא פתת המשלח. המשלח גם הוא חלק מהנושא. כלומר, יש כאן בעצם שני אנשים, וכי אי אפשר להשתמם, להי משלם מהי. בעצם, התוספות חדש הזה, הוא לא כך נסתם ונעלם, השח, בסמר ראשון, בגלל, מביא אותה בעריכות, מסתמך עליו, לברר דברים נוספים, ורוצה להגיד, שגם מקום שאין שליחות, שהתורה אמרה שאין שליח, כמו דבר עבירה, או דברים אחרים, זה לא אומר שאין כאן שני אנשים. יש כאן שני אנשים. השליח אומנם, הוא עכשיו, הוא אחראי, אנחנו תובעים אותו, אבל לא פגענו שליח. וכאן חל הכלל, כי לקה של מהי, משתלם מהי. כשאתה לא יכול לדעת השליח, לדעת המשליח. וגם להפך. במקום שהמשליח הוא אחראי, המשליח בהשתלות רגילה, השליח לא פתור. כי בסוף שהשליח גם היה חלק מהעסקה. השליח עשה את המעשה. אי אפשר להתעלם שהשליח גם כן. מה אנחנו רוצים לומר? שבמקרה שלנו, יש כאן משלחים ושליחים. המשלחים נעלמים פה. אינם, לא מופיעים את הדין. השליח טוען, אני שליח רק לנושא אחד בלבד. אני שליח רק לנושא העיקרי הזה של העסקה הרשומה, החוקית. אבל אנחנו אומרים, יש כאן אחריות הדדית של שני הגופים. המשלח ושליח, שניהם שותפים למעשה. נכון, שאנחנו תומעים את השליח עכשיו, הוא זה שחתום על החוזה, והמשלח כאילו איננו, אבל מצד שני, המשלחים לא פתורים, וגם להפך, משליח אומר, אני נשלחתי רק למטרה אחת, לא מטרה אחרת, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שהוא נשלח לעשות עסקה. הרי הוא נשלח לקנות את הקרקע הזה. הקרקע הזה היא שווה 100,000 דולר. נכון שכתוב בעסקה 50,000 דולר, אבל ברור לנו שהוא עשה עסקה על הכל. אז רק פורמלית הוא טוען לנו שאני עשיתי עסקה רק ל-50,000 דולר. אבל ידוע לנו שהוא היה שליח לקנות את הקרקע. כלומר, אז אמנם הוא שליח רק ל-50 דולר, אבל מכיוון שהוא שליח היחיד פה לכל העסקה, גם שמתנער מהעסקה, אי אפשר להכחיש את העובדה שהוא עשה את העסקה. הוא עשה את העסקה הזאת. ולכן, הוא לא חפש מאחריות. אנחנו סוברים שגם הוא נושא באחריות מסוימת, וכי לקה שלו מהי, מכיוון שאי אפשר לדרוש מהם, הם לא נמצאים פה, הלקה שלו מהי משתלם מהי. הנושא הזה, יש בצמח צדק האחרון של רבביץ', יש שאלה דומה לאיזה מקרה אחר. איש אחד שהכירו בידוע גניבה, ושיש לו גנבה, שרק לקח זה גנב, והגנב הוא פורסם. הוא אמר, אני לא גנבתי, רק קניתי עם הגנב. ומה גם כי הוא עשרה מסחור, שלח לו לגנוב. כלומר, הוא שלח אותי לגנוב, אני רק שליח. ורק כשתיים ראו את עשה, אבל יש להם בעיה, הגניבה לא נמצאת תחת ידו, גם אין לו מה לשלם. ואז השאלה הזאת, יש כאן שליח דבר עבירה, אדם שאומר, אני הלכתי לגנוב בשליחות מישהו אחר. הגניבה לא אצלי. אין לי כסף, אתם רוצים תתבעו את ההוא. המשלח, זה מתבחה בגוי, שלא נמצא פה. זה לא כלי השליחות ההלכתית, זה שליחות בפועל. היה כאן גוי ששלח יהודי לגנוב. והיהודי טוען, נכון, עשית זה בשביל הגוי, ואני, אין לי כסף, הגניבה לא אצלי, ואני לא יכול... ואין גם כסף, תתבעו אותו. את הגוי אי אפשר לתבוע כי הוא לא לפנינו, הוא גם לא בא לדין תורה. וכאן הוא דן בשאלה הזו, האם מטילים את כל האחריות על השליח? פשוט. הרי השליח הוא זה שגנב. המצד שני, אם לפי מה שאמרנו קודם, המשלח לא נפטר מאחריות, בעצם אנחנו צריכים להטיל את האחריות על המשלח. כי אומנם המשלח לא לפנינו, הוא גוי, אבל אי אפשר לפטור אותו מאחריות. סוף סוף הוא שלח. כי גם במקום שאין שליחות ועבירה, כבר אמרנו, המשלח לא פתום באחריות. אז אולי אם כן, במקרה כזה, אנחנו יכולים לחייב רק את השליח לבד, או שאנחנו יכולים להגיד, יש לי שותפות, יש לי אחריות למישהו אחר, לי אין, תתבעו ממנו. סנה צריך דן בריחות בכל הנושא הזה, הוא טוען שהדבר הזה קשור למחלוקת רש"י תוספות מסכת במציא דף ח', האם מי גוזר חינם שזכר לחברי, בסוף אומר, שלדעתו פשיטה שאין שלא אומר שהתחייב עבור חברו. כלומר, הוא לא אומר, ההגנה עבור אחרי היחיד, ואי אפשר להגיד שהמשלח גם כן חייב עבור השליח. וכן, אומר שאי אפשר להגיד, התכנס כאן מדין זן, זכר נפש, זכר חברי. אבל השאלה היא כזאת, לפי מה שראינו כל פייתו סותרית, למה נאמר כאן מה שרבנתא אומר? כי לקש הוא מהי, נשאלה מהי. זה לא מקרה של צמח צדק, זה מקרה אחר. האם במקום שהגנב, גנב עבור מישהו אחר, לפי התוספות, שלא אומרים מי גוד זכר נפש, זכר חברי בגנב. כלומר, הגנב הוא אחראי. האם נאמר שאם לגנב אין כסף, נדרוש שהמשלח יתחייב גם כן, מי גוד זכר נפש, לא זכר נפש בדין, כי לקשור מהי, נשאלה מהי. כאן נכנסים לשאלה של מחלוקת רבי נתן ורבנן, בשאלה הזאת של לקשור מהי, נשאלה מהי. יהיה כידוע במחזה בבא קמא, בכמה שני מקומות, ג' ג' מחלוקת בשאלה הזאת, אם שור דחף לבור, השור הוא שור טעם, שם חצי נזק, אבל הבור גם כן, שני משלמים, שני משלמים, הבור חצי נזק, והשור חצי נזק. אבל השור הוא שור טעם, הוא שם רק חצי, והבור בעצם צריך שם את הכל. האם מה שאי אפשר לשלם מהשור, ישלם מהבור. כי אם השור חב חצי נזק, הוא שותף, הוא משלם רק רבע נזק. ושלושת רבעי שלם בא לבור. האם אומרים שיקלק שלו מהי, ישלם מהי. הנושא הזה קשור להגדרה. האם כל אחד פלגה זה כעביד, או כול ידע כעביד? האם השור עשה חצי נזק, והבור חצי נזק? או השור עשה נזק שלם, והבור עשה נזק שלם? התוספות אומרים שמוכרים להגיד שכל החזה כולי איזה קווי, כי אחרת מה פתאום שהבור ישלם עבור מה שהוא לא עשה? הבעל המור והרמן טוענים שלמרות שגם השור, הבור עשה רק חצי נזק, אבל הנזק נמצא אצלו. הוא לא יכול להתעלם מכך שהשור הפגוע, השור הנזק, נמצא אצלו בתוך הבור. לכן, למרות שהוא עשה רק חצי נזק, בכל זאת האחריות נופלת גם עליו, ומה שאי אפשר לשלם מהשור, שלם בעל הבור. הנושא הזה, אני רוצה לחזור עניין שלנו. מה אותו אין אותו עורדין? אני הייתי שליח לעסקה אחת בלבד, $50,000. היתר לא ענייני, לא יודע. ברור לנו כשמש, שלא יקרה שתי עסקאות. את העסקה אחת, כי הרי ברור לנו ששולם מחיר נוסף. זאת אומרת, יש כאן הודעה, לפחות הודעה מקצת, עם חשבועה, שיש כאן עסקה נוסף, חלק, העסקה הייתה יותר גדולה, אלא שרשמו רק חצי עסקה. אם כן, טוען עורדין, אני אחראי רק על העסקה שלי. על אחרים, העסקה האחרת, אני לא אחראי, זה לא ענייני, אני לא יודע שום דבר. אבל אני אומר, נניח שעשית רק חצי דבר. היית השליח רק לחצי עסקה. אבל אתה עשית את העסקה. השום נמצא שלך. אתה בא לבור. אתה יכול להגיד שאתה פתום אחריות? מה גם שאנחנו אומרים שכולי זה כעבד. ברור לנו שהעורדין, הוא עשה את העסקה כולה, נכון שהוא דיבר, כי הוא הרדין מניח שהוא רצה לשמור על החוק, ועשה רק, דיבר רק $50,000. אבל ברור שהוא עשה את העסקה של $100,000. אז זה כולה איזה כעבד. אז ממה נפשך? אם נאמר כולה איזה כעבד, אז ודאי שאלה קשור מהי, משלם מהי, הוא משלם את היתרה. וגם למען, גם נאמר שפלגה איזה כעבד, לפי הבעל המור והרמב"ן, סוף סוף הוא אצלו נמצא, הוא זה שעשה עסקה, האחריות היא נופלת עליו, לכן הוא זה שלם במקום אלה שהיו. אבל זה נראה שלום החלוט אחרת גמרי, הרי השותפים לעסקה, אלה שלחו אותו, לא באים, לא רוצים לבוא בית הדין, לא לוקח להעיב אותם, הם לא באים, כופרים בית הדין, אגב, אנשים ירא שמיים. כשמגיע לכיס, גם ירא שמיים גדול, השוחד מעביר בפיקחים. הם סירבו לבוא לדין. אז יש כאן מחלוקת הראשונים, מה הדין עם שני שותפים בנזק, ואחד ברח. האם גם כן אומרים שזה שנשאר פה ישלם עבור חברו, שבגלל שהוא לא משלם מהי, או בגלל שהוא ברח, בעצם הוא לקח איתו את החוב שלו. יש את מי לתבוע. יש עוד אחד, הרי הוא ברח. לך תתפוס אותו. אי אפשר לחייב את זה שנשאר עבור החוב של מי שברח. זוכה, המקרה שלנו דומה לזה. העורך דין, זה לפנינו, מודה רק ב-50. האחרים לא באים לפנינו. מה אנחנו אומרים? שנחייב אותו מצד ניקה שלום מנהי, משלם מנהי. הוא אומר, יש עוד אנשים, תתבעו גם אותם. אנחנו לא כל כך תבעו אותם, כי הם ברחו מאיתנו. אז אני אומר, אני צריך לשאת באחריות עבורם? זאת טענה, אז מחלוקת פוסקים. יש לנו שתי הדעות מובאות, זה כאן יש ספק. אנחנו כאן בכל זאת, מכיוון שבאים לדין גם כפשרה, כפשרה זו רק לכולה, גם לחומרה, חייבנו את עורך הדין לשלם שליש מהתביעה הנוספת. $50,000 ישנם, ונשארו $30,000 שלהם יש מחלוקת, שלא שולמו עדיין, חייב את עורך הדין זה לשלם 10,000 דולר. מה שכתבנו בפסק הדין גם אמרנו שאנחנו מקווים שהמשלחים שלו יחושו באחריות לשליחות שלו וייסעו איתו אחד בהוצאות. משום שבכל זאת הוא השליח שלהם. אבל אנחנו תובעים את העורך דין, הוא צריך לשלם לפחות את השליש הזה שעליו יש ויכוח.